הנושא שאנחנו נלמד היום זה התשובה הכללית. אנחנו מכירים את התשובה באופן פרטי, זאת אומרת שאדם באופן עושה תשובה, מתקן את מידותיו, מתקן את מעשיו, וכאילו התשובה זה עניין אנושי, עניין פרטי. הרב מחדש כאן שהתשובה היא לא רק עניין פרטי, אלא התשובה זה עניין עולמי, כלל עולמי, שכל ההוויה כולה, כל המציאות כולה. כמו שחז"ל אומרים, תשובה קדמה לעולם, היא עומדת ביסוד כל העולם. אז מה זה התשובה הזאת, שהיא התשובה הכללית? זאת היא המגמה שקיימת בכל הבריאה כולה, יש איזו מגמה, איזה כיוון, איזה מחשבה בכל ההוויה כולה. אני אשאל אתכם, נראה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הוא ברא אותה? לטובה או לא לטובה? מה אתם אומרים? אה? לטובה.
רוב האנשים הם טובים. מה הם עוברים? רוב האנשים הם טובים.
כן, עובדה שאנחנו קיימים, סימן שאנחנו טובים. עובדה שאנחנו קיימים, סימן שאנחנו טובים. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. הטוב הזה, המגמה הטובה הזאת, החיובית הזאת, נאמר, שכן את כל הבריאה, זה התשובה. תשובה עולמית. תשובה זה לתקן, לשאוף לטוב, לתקן עולם מלכות שדי. זה העניין של התשובה. על זה מדבר כאן הרב. איך מגלים את הטוב הזה? אנחנו אמרנו עכשיו בחנוכה, בהלל, מה אמרנו? כי לעולם חסדו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה זה עולם? כל הבריאה. חסדו של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל דבר ודבר. כל מקום ומקום. נית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. איך לגלות את הדבר הזה? איך אנחנו כבני אדם יכולים לראות את המגמה הטובה הזאת שקיימת בכל הבריאה כולה? אז זה תלוי באדם עצמו. אדם יש לו, יכולה להיות לו שני מבטים על המציאות שהוא חי בה. מבט אחד זה מבט נקודתי, שהוא מתייחס לדבר ספציפי, מקום ספציפי, זמן ספציפי וכו', אבל הוא מסתכל באופן נקודתי. מבט שני זה מבט מערכתי, להסתכל לא על הנקודה, על הפרט, אלא להסתכל על הכלל, על המגמה הכללית, על הדבר הכללי שקיים במציאות, בהוויה וכו'. על זה מדבר כאן הרב. תפתחו בבקשה באורות התשובה, פרק ד', סעיף ד'. אני קורא את הטבע העולמי בכל יציר פרטי, בתוך כל הבריאה כולה, ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשיו של כל אחד ואחד מאיתנו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, במבט כללי אחד, כתוכן אחד בעל פרקים שונים. אני אתן אולי דוגמה מפרשת השבוע שנבין את הדבר הזה. יוסף הצדיק, הוא מבט שלו, הפעולות שלו, כל העניין, הוא ראה את התוכנית מראש ועד סוף. מתחילה, כשהוא שמו אותו בבור עם הנחשים והקרבים, האחים שלו, או יותר נכון, כשאבא שלו כבר שלח אותו לשכם, מקום שמועד לפורענות, לפגוש את האחים וכל הדברים, הוא ידע מי זה האחים. הוא הולך לשם בשליחות, אבל לא רק השליחות של האבא שלו, אלא השליחות שלו להציל את עם ישראל. לא רק להציל את עם ישראל, להביא את עם ישראל לעולם. הרי במצרים אנחנו נולדנו. אפשר להגיד שגלות מצרים זה היה הריון. ויציאת מצרים, כך אומרים חז"ל, הייתה לידה. יוסף הצדיק, הוא היה, הסתכל, אומר, אני, יש לי שליחות אלוקית להביא את אבא שלי עם כל האחים למצרים. זה החלום על השיבולים שהשתחוו לו. הידוע של זה, הוא יודע את המשמעות של החלום. הוא הרי צפנת פענח, הוא יודע את, הוא יודע את החלומות. התפקיד שלי, שאלוקים הטיל עליי, זה להביא את אבא שלי עם המשפחה למצרים, שמ-70 נפש יצא 60 ריבו עם שלם. וזה עומד לנגד עיניו. יש לו מבט איזה כללי, פרספקטיבה גדולה. זה יוסף הצדיק. וכל דבר שהוא עושה, הוא רואה את המגמה. גם זורקים אותו לבית סוהר, הוא רואה את המגמה. גם כשהוא ניסה למשנה למלך, הוא רואה את המגמה. כל הדבר, כל פעם, כל הזמן הוא פועל, כל נקודה ונקודה, בהתאם למטרה שלו, זה להביא את האבא שלו עם המשפחה. וחז"ל אומרים, אילולי היו מביאים מרצון, אז היו צריכים להביא אותו בשלשלאות של ברזל, את יעקב, אבינו למצרים. זה מבט כללי של יוסף הצדיק, זה מה שאומר כאן. אצלו העבר, ההווה והעתיד זה עניין אחד עם פרקים שונים, אבל עניין אחד. לעומת זה, האחים הפוך בדיוק. כל פעם הם מסתכלים, מה קורה כאן? מה זה, אנחנו מרגלים? מה, אסור אותנו מרגלים? לקחו את שמעון, לקחו את בנימין. יהודה כבר ממש עומד מול יוסף, אומר, משהו כאן לא בסדר. יוסף הצדיק מחייך בסתר ליבו. הוא לא מבין יהודה שכאן יש מהלך סמוי בתוך כל העניין הזה. ויהודה הוא מבט, הוא מבט, הוא אחים גם, דבר נקודתי, באותו רגע מתייחסים. סליחה שאני כאן מביא את הפרשה כדוגמה, למה? כולנו ככה. אם אנחנו זוכים, ויש לנו מבט רחב על העולם, על המציאות, על החיים, ואתה יודע שאתה כפרט חלק ממשהו, משהו ענק, משהו גדול, אז החיים שלך, התפיסה שלך, הקשיים שלך, הכל מקבל פרופורציה נכונה. אבל אם אתה רק פרטי, מסתכל רק על עכשיו, ותו לא, לא על העבר ולא על העתיד וכל זה, אתה ממש מסכן, כמו יהודה. וצריך מיד לבוא לאן? למכון מיד, לפתוח את הראש. ללמוד את הרב קוק. מה כותב? נראה את הרב הקורן. הוא אומר, צריך לזכור, סקירה זה ראייה. צריך לזכור את כל העבר ואת כל העתיד מלמבט אחד. מגיד מראשית אחרית. זה סוד הראיית המגמה האלוקית, או הרצון האלוקי הטוב, נאמר ככה, בכל הבריאה. ראייה מערכתית קוראים לזה. לא שאתה לא מתייחס לדברים העכשוויים, אבל זה בהתאם למהלך כולו. זה ראייה לגמרי אחרת. בינו שנות דור ודור, היה אומר הרב יהודה, שנות דור זה הדור הזה, שנות דור זה ההיסטוריה, ודור. אתה לא יכול להבין את הדור שלנו כחוליה נפרדת בהיסטוריה, אלא החוליה הזאת היא חלק מהשרשרת. השרשרת יש לה ראשית, בריאת העולם, מגמת בריאת העולם, האדם הראשון, האבות, כל זה. יש לה גם אחרית. אחרית הימים, מה יהיה בסוף, יהיה... אם אתה, יש לך את הראייה הזאת, אתה בסדר. ראייה רחבה. אבל אם לא, אם אתה רק עכשיו, בעכשוויות, אתה, יש לך קשיים עצומים, להתמודד עם כל דבר, הכי קטן. אתה לא רואה את ההקשר בין הדברים. זה מובן הדבר. יסוד גדול מאוד, נקרא את זה עוד פעם. הטבע העולמי, כל הבריאה כולה, כל יציר פרטי בתוך הטבע העולמי, ההיסטוריה האנושית, וכל איש יחידי ומעשיו בתוך ההיסטוריה, צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, ראייה אחת. כל הבריאה כולה, אומרים את זה בתהילים הרבה פעמים, כן, על השמיים ועל הארץ, על הכוכבים ועל הטבע ועל הערים, כולם בעצם משרתים מגמה אחת. מהי המגמה? גילוי כבוד השם בעולם. גילוי הרצון הטוב האלוקי בעולם. כולם משרתים את המגמה. שאלו אותי איך? לא, הם לא מודעים לזה. אבל כל פרט בתוך כל הבריאה זה חלק מהדבר הגדול הזה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם. אדם עצמו יש לו איברים איברים, חלקים חלקים, תאים תאים, כל הדברים האלה. כל החלקים של האדם, כל הפרטים בתוך האדם, הם לא נפרדים אחד מהשני. הם כולם משרתים את מה שנקרא אדם. מה זה אדם? בצלם אלוקים עשה את האדם. הבחירה החופשית, השכל, התבונה וכל זה. תשאלו את כף היד. כף היד, את מי את משרתת? את האדם. מי זה האדם? את המהות שנקרא אדם. למרות שזה דבר שהוא לא... זאת אומרת, אין לה... אבל הכל כאן מסוכרן, הכל כאן מסודר, הכל נגלות שבסופו של דבר אנחנו נהיה בני אדם. אז הדבר הכללי הזה, הוא בעצם קיים בכל הפרטים, בכל פרטי הפרטים שבתוך גוף האדם. אותו דבר בבריאה כולה, אותו דבר בהיסטוריה כולה. הדור שלנו, וכל אחד מאיתנו בדור שלנו, יש לו תפקיד. מי יודע מה התפקיד שלו בדור הזה? מה אכפת לך? העיקר שיש לך תפקיד. אשרי אדם שיודע מה תפקידו. אבל גם אתה לא מודע לתפקידך, יש לך תפקיד. אתה לא במקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא שתל בך נשמה, ובכל אחד מאיתנו. בדור הזה, במציאות הזאת, ואנחנו כולנו שותפים למימוש של אותה תפקיד אלוקי שמתחיל מבריאת העולם ומסתיים באחרית הימים, זה דבר שהוא אין סוף, כן? זה מובן. זה הסקירה שעליה מדבר, הסקירה הכולה, גם ההיסטורית, גם הטבעית וגם כל מה שאנחנו רואים כאן. זה מובן הדבר הזה. אם אדם זוכה לדבר הזה, הוא זוכה לתשובה. משיב את הכל למקור, לאלוקים. כי תוכן אחד בעל פרקים שונים. כשאדם זוכה לתפיסה כזאת, לראייה כזאת, אז ממהרת האורה של הדעה, דווקא הדעה. הדעה זה התחברות. אתה מתחבר אל הכל. המביאה לידי תשובה לבוא. אז, אם יש ראייה כזאת, אם כן, אנחנו צריכים באמת לשאוף, קוראים לזה ראייה פרספקטיבית, רחבה, של המציאות, של החיים, כן, גם באופן פרטי, גם באופן כללי, גם באופן לאומי, גם באופן קוסמופוליטי, עולמי, וגם באופן טבעי הדבר הזה. יהושע אומר לשמש, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. מה קורה לשמש שיהושע אומר? היינו, אתמול היינו, אתמול זה היה. זה יום היום, רביעי. יום שני, היינו במפגש משפחתי בקבר שמואל הנביא, למעלה. רואים שם את גבעון. אז מי שהדריך שם, מדריכה, הדריך שם. שמן בגבעון דום, הנה. ירח בעמק הילון. אז אנחנו, רגע, מה זה? אפשר להגיד לשמש בגבעון דום? אפשר לעצור את השמש? העובדה שזה היה, זכות השם, איך זה יכול להיות? אלא השמש, היא מונגת על ידי מי? אלוקים, הוא כל יכול, הוא לא מוגבל, נכון? מוגבל אלוקים או לא? הוא יכול להגיד. וכל זה בא לשרת את מי? את עם ישראל במלחמה, שם. הכל זה למען עם ישראל, למה למען עם ישראל? לא בגלל שאנחנו שוביניסטים או משהו כזה. למה כל הגרם, כל הירח והלבנה והשמש וכל הבריאה כולה, כולם משרתים מגמה אחת. גילוי כבוד השם בעולם. או גילוי הרצון הטוב האלוקי בעולם. זה כבוד השם. והדבר הזה נעשה על ידי עם ישראל. כי אלוקים בחר בנו על מנת שנגלה את כבודו בעולם. כולל את כל הקלקסות, וכולל כל השמש וכל הירח וכל הדברים. שאלו אותי איך אני יודע? איך אני יודע? זה כתוב בתורה. שכל מה שנברא בעולם בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים וכל מה שבהם ואת הארץ וכל מה שבה. אומר רש"י במקום, מה זה בראשית? בשביל ראשית. ואין ראשית מה? אלא ישראל. ואין ראשית אלא התורה. זאת אומרת, כל מה שנברא בעצם, נברא בשביל ישראל והתורה. לא בגלל שנטפוח על עצמנו על השכם ונגיד, הגאווה הלאומית היא חשובה, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל התפקיד שלנו, הפונקציה שלנו. גילוי כבוד השם בעולם, גילוי הרצון הטוב האלוקי שהוא נמצא בכל מקום, בכל זמן. אבל הגילוי שלו נעשה על ידינו, על ידי עם ישראל. אבל לא רק על ידי עם ישראל, גרמי השמיים, ועל ידי הטבע, ועל ידי ההיסטוריה, על ידי כל זה. זה מובן הדבר. זה נקרא הדעת. אז חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. ברוך אתה השם חונה הדעת. מופיע, ומתוך הדעת משיבים את הכל לאלוקים. הכל לרצון האלוקים. זה מובן הדבר. אני לא הבנתי, אבל אם אתם הבנתם, אני מוכל לכם כפיים. אבל זה יסוד גדול מאוד. ראייה גדולה, רחבה. כל המציאות, ואנחנו, הדור שלנו, וכל אחד מאיתנו בתוך הדור הזה, יש לו תפקיד בתוך כל המהלך הגלובלי הזה, העולמי הזה, של גילוי כבוד השם בעולם. זה דבר אחד. דבר שני, נעבור לסעיף A. מישהו רוצה שלכולם יהיה טוב. כולם, לכל האנשים בעולם. לכל האומה, לכולם. מישהו מעוניין בדבר הזה? אני שואל אתכם, אתם מסתכלים עליי. מה, באמת, ברצינות? אתה רוצה שלכולם יהיה טוב? או שאתה רוצה להצלחה שיהיה לך טוב? תגיד, גם זה וגם זה, נאמר. על זה מדבר הרב. איך אדם אחד יכול לזכות את כל הבריאה כולה, את כל האנושות כולה, להיטיב עם כולם, להעיר את כולם, לרומם את כולם? איך האדם יכול לעשות את זה? בוא נקרא את הדברים. באמת, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל, לצאת מהדברים הלא טובים אל הדברים הטובים, זה נקרא ישועה, בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אתה רוצה להיטיב עם הזולת, תהיה בן אדם טוב. אל תדרוש מאחרים אם אתה לא דורש מעצמך. זה כלל גדול, בחינוך בכלל ובחיים בפרט. אתה לא יכול לבוא ולהתפלל, ולבקש, וכל העולם כולו, אבל אתה בעצמך לא בסדר. זה יסוד. גם המוסרי, האישי, אי אפשר לדרוש מאחרים מה שאין בך. אז קודם כל, האדם עצמו צריך לעשות תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אבל אם יחיד אומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל לא בשביל עצמי. בשביל מי? בשביל החברים שלי. בשביל העם שלי. בשביל האנושות. אתה יוצא מהאינטרסנטיות, מהגישה, ונהפך לאידיאליסט. ואתה אומר, אני הולך למכון מאיר. לא, זה לא עניין שלי. אני יודע שאם אני אחזור בתשובה, זה ייטיב גם לחברה שהשארתי אותה בשכונה או באיזה מקום. עלית מדרגה, נהפכת מאדם פרטי לאדם כללי, מאינטרסנט לאדם אידיאליסט. אז אם יש אדם כזה שעשה תשובה לא בשביל עצמו רק, אלא בשביל כולם, תראו מה הדבר הזה עושה בעולם. אמנם יחיד ששב במובן זה, של ישועת הכלל, ולא במובן פרטי, לישועת הכלל, הוא מתקן את עצמו באופן פרטי, אבל כל זה על מנת להיטיב לכלל. מוכלים לו, לאותו אדם, ולכל העולם כולו. מה, גם לסינים? גם לאיראנים? מה אתה אומר? איך זה יכול... אולי הוא טעה כאן הרב, מה אתם אומרים? אדם פרטי עשה תשובה שהמטרה היא להושיע את כלל העולם, כלל האומה וכל זה. והוא, התשובה שלו היא נוגעת לכולם. איך אפשר להבין את הדבר הזה? אלא אם אתה רואה את כל הבריאה כולה כהוויה אחת, מציאות אחת, שאתה פרט מתוך כל זה, חלק מכל זה, אז כל תיקון של פרט או חלק מתוך זה נוגע לכלל. כי הכלל כולו מחובר או מקושר. וכמו שאדם, בגוף האדם, יש איזו מחלה, כואבת לו השן או האצבע או משהו כזה, זה נוגע לכל האיברים האחרים, זה לא רק עניין הפרטי של האצבע הזה. חלק, האצבע הזאת היא חלק מכל הגוף כולו. אז אם יש אדם שהוא אומר, אני מתקן את עצמי למען עמי, למען האנושות, למען הכלל, הוא עושה את זה וזה קורם לתיקון של כולם. הוא אומר, וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה אידיאלית הגנוזה בנשמת האומה. בנשמת האומה זה גילוי הטוב האלוקי על ידי תשובת היחיד. טוב, אדם יחידי הוא יכול לזכות ולרומם ולהאיר את כל האומה כולה. לדוגמה, כהן גדול. כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים, הוא מחפר על כל האומה כולה. למרות שהוא אדם אחד. אחד בעד כולם. אז הבחינה הזאת של אחד בעד כולם, התכונה הזאת היא רק לא רק של כהן גדול, היא תכונה שיכולה קיימת בכל אדם ואדם, שלמה המניע שלו למה שהוא עושה. אם המניע שלו כללי והוא אידיאליסט, אז ודאי, הדבר הזה משפיע.
זה היה
לא...
תפקיד שלו.
מה?
זה היה תפקיד שלו של כהן הגדול, לחפר על כל העם.
כן, אבל אני מודיע לך גם, אתה כהן במקרה, נכון? אני ממנה אותך עכשיו כהן גדול. אתה לא יכול להגיד, בסדר, אני לא כהן גדול, לא מעניין אותי אף אחד, אני מעניין אותי את עצמי. המידה הזאת של כהן גדול, אנחנו קוראים את זה ביום כיפור, את כל עבודת הכהן הגדול, היא לא רק נוגעת אליו, היא נוגעת גם לכל אחד ואחד מאיתנו. הבחינה הזאת להיות אדם כללי, לזכות את הרבים, זאת מעלה שכל אחד יכול לזכות, בתנאי שהוא בעצמו יהיה בסדר. אם הוא לא בסדר, אז גם כהן גדול לא היה עושה את הדבר מה שהוא עושה. זה החידוש שהרב מחדש כאן. שאם המניע של האדם הוא כללי, הוא אידיאליסט גדול, אתה יודע שההשפעה שלו היא השפעה טוטלית, עולמית, אוניברסלית, לאומית. הערך שלו זה, ערך התיקון הוא עצום הדבר הזה. אפילו בדברים קטנים שאדם מתקן, ונוגע לכולם כי זה חלק מהכל. על ידי תשובת היחיד הוא מזכה את כולם. עכשיו למטרה הזו של התאפשרות הזרחת תשוקת גאון האומה בתארתה. שאלו אותי אם זה משימה אפשרית או לא, או צריך כמו שאתה אומר, רק כהן גדול לכל, אבל אנחנו קטנים, לא. שאלו אותי, שאלו אותי, זה אפשרי או לא? מה אתם אומרים? מה אומר כאן הרב?
זה אפשרי.
זה משימה אפשרית. היה יהודי אחד, קראו לו אברהם אבינו, אני לא יודע אם הכרתי אותו. אחד בעולם. והוא הגיע למה שהוא הגיע, זכה לקדוש ברוך הוא בחר בו כמובן. הוא קיבל החלטה חשובה בחיים. אני רוצה לזכות את כל האנושות כולה, באמונה, במציאות השם, ביכולת השם, בכל הדברים האלה. החליט החלטה. אמר אברהם, אמר הקדוש ברוך הוא, כן, אני משנה לך את השם. במקום אברהם תהיה אברהם, אב המון גויים. הוא הצליח אברהם, מה אתם אומרים?
הצליח.
הצליח. אנחנו הילדים של מי? של אברהם. הגנים שלנו מקורם במי? ואברהם אבינו, התכונות של האבות, מעשי האבות, סימן לבנים. רק מה, אדם צריך להיות מודע לזה. מודע, אם אתה באמת מודע, ואתה מאמין שהתפקיד שלך הוא גדול, עולמי, בלי גאווה, אדרבק, אם האדם גאוותן, אז הוא קטן. אבל אם הוא אומר, אני מחוק למועט הכלל, אני כל כולי קודש לכלל, אני לא, אין לי שום אינטרס, שום דבר אני לא לוקח לעצמי, כמו משה רבנו, שחמור אחד מי לקחתי, לא לקחתי, כל מה שהוא עשה זה רק לתת ולתת ולתת. זה משימה אפשרית, לא רק אפשרית, זאת היא משימה שאנחנו כולנו צריכים ללמוד אותה. כתוב, אם אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי, מה, אתה כלומניק, אם אתה רק לעצמך. לעלות את המדרגה הזאת, אם אין אני לי, מי לי, כשאני לעצמי, מה אני, זה הכל. ואם לא עכשיו, אל מתי? אי מתי? זה לא משימה לעתיד לבוא לאחרית הימים, זה משימה לעכשיו. מישהו מעוניין לקבל לעצמו את המשימה הזאת? להיות אידיאליסט? מישהו מעוניין כאן? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? לא נורא, לא נורא, לא נורא. אדם קרוב אצל עצמו, חושב על עצמו. אבל רק לדעת, זה מה שהרב מזכה אותנו, שזה אפשרי. ולא רק אפשרי, זה רצוי הדבר הזה. שאדם יהיה, ילמד תורה, יקיים מצוות, יעשה מעשים טובים, כל זה, אבל לא רק למען עצמו, אלא למען הכלל כולו. זה מובן. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן, בבקשה.
אני חושב שצריך, כאילו, מדרגה שצריך להגיע אליה. אני לא חושב שזה מסתבק, כאילו, בכוונה של אותו בן אדם, בן אדם, כאילו, מהשורה, לדעתי הכוונה היא לא, זו כוונה שמגיעים אליה בעבודה פנימית.
בוודאי, כן.
עם כל מה שבן אדם מתאמן, תמיד יהיו לו נגיעות פנימיות. של אולי לעצמו, אולי זה
אני אומר, כאילו... אבל אפשר, נגיעה זה כמו נגע. אדם יכול להתעלות מעל הנגיעה הפרטית. אני אתבגר. כי יש שני מצבים בחיי האדם. מצב של קטנות מוחין וגדלות מוחין. קטנות מוחין זה ילדותיות. מה שמאפיין את הילדותיות, נאמר, זה האינטרסנטיות. כמו ילד קטן שלוקח... לוקחים לו צעצוע או בהיסטריה או משהו כזה. כל הזמן הוא חושב על מי? על מי הוא חושב? על עצמו, כל הזמן. זה נקרא קטנות מוחין. גדלות מוחין. כשאתה יוצא מהאינטרסנטיות, ואתה מתחיל להיות אדם כללי. אתה נשוי כבר? מה אתה אומר? בן כמה אתה? 22. 22? תן לך עוד כמה שבועות, בסדר. למה אני אומר? אדם שהוא מתחתן הוא כבר כללי. די. הוא, בעצם העובדה הזאת שהוא מתחבר לעוד נשמה, נהפכת לאדם כללי. אם אתה מביא עוד נשמות נוספות, אתה כללי כללות. אתה ממשיך את השרשרת האנושית. נהפכת לאדם כללי. זה משימה אפשרית או לא? אתה מעוניין בזה? אתה לא, לא בטוח. היום יש מכת הרווקות, אנשים, איך אומרים, מגיעים כבר לגיל 23 אפילו ולא מתחתנים. וואי, 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 לא יכול להיות. מכת הרווקות. שואלים, למה? מה פתאום? בדורות הקודמים היו מתחתנים בגיל צעיר. ופתאום היום מגיעים כבר ל-25 אפילו. אוי, כבר משהו קטסטרופה. יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות דבר כזה? לא יכול להיות. למה? בגלל שאדם חושב רק על עצמו. לא מוכן לוותר על הפרטיות שלו. יש אלף תירוצים, למה? אבל מצח הכל הוא אגואיסט קטן. מה פתאום אני אסתבך ואני זה ואני זה ואני זה. הוא לא אידיאליסט. אז קודם כל, דוגמה, כן. אדם יכול לצאת מהפרטיות שלו, אל הכלליות. להיות אדם יותר כללי. וכשאדם הוא כבר אבא או אמא, זה לא משנה, אז כבר הוא לא רק חושב על עצמו, הוא חושב על הילדים שלו. ולפעמים הוא אומר, אני מוכן לוותר על חיי, רק שלילדיי יהיה טוב. רק על הדבר הזה. הוא סופר אידיאליסט. כבר הפרטיות שלו מחוקה מול, מול הרצון להיטיב עם, עם הילדים שלו. יכול לקרוא דבר כזה? הנה, עלית המדרגה. עכשיו, אתה שאלתי מחוץ למסגרת המשפחתית, אפשר להיות גם יותר אידיאליסט. היית בצבא? איפה שירת? איפה אתה משרת?
בצריפים.
צריפים, בטח, תפקיד חשוב מאוד. תאר לעצמי. אני לא רוצה, זה סוד צבאי. החייל הוא אידיאליסט, הוא אדם כללי. לא שהוא שם על עצמו את השלט, אני אידיאליסט. אבל עצם העובדה שהוא משרת בצבא למען הכלל, למען ביטחונה של מדינת ישראל, כל זה הוא אידיאליסט או לא? הוא אדם כללי. אפשר להיות כללי אידיאליסט. אפשר להיות אידיאליסט. ככה מדרגות, מדרגות, מדרגות. כל אחד. אבל אדם בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. מה שאתה רוצה, מוליכים אותך. השאיפה שלנו זה לצאת מקטנות מוחין לגדלות מוחין. מקטנוניות לבגרות. נכון שיש אנשים שהם בוגרים בגיל וילדותיים בהתנהגות. יש גם תופעה כזאת. אבל זה לא נורמלי, הדבר הזה. זה לא, לא נעים גם לחיות עם אדם מבוגר שהוא ילדותי. אבל השאיפה שלנו להיות אידיאליסטים, להיות כלליים, לתת, לתרום לחברה, כל אחד לפי מדרגתו. וזה זה מה שהרב אומר כאן. זה אפשרי, הדבר הזה. ואדם אחד שהוא לוקח על עצמו לא רק את המשפחה שלו, ולא רק את החברה, ולא רק את, את הקבוצה שלו, אלא את האומה ואת העולם, הוא אומר, אני רוצה לתקן את מידותיי, לא רק בשביל עצמי, אלא זה עוזר לאנושות כולה, לעולם כולו. אומר הרב, זה, הדבר הזה קיים, או זה לא שהוא לא קיים. זה מובן. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו יכולים להגיע למדרגה כזאת, להיטיב עם כולם.